דף פ"ג עמוד א', בשורה השנייה מתחילת העמוד, אנחנו אתמול סיימנו בשני מעשים, פעם אחת סיפור שקרה עם רבי, פעם אחת סיפור שקרה עם רבי חנינה, שהייתה אישה מעוברת שנתאבתה לאכול מאכל ביום הכיפורים, ושניהם נתנו את אותה הוצאה, לבוא וללחוש לה, כפי שהמשנה אומרת. אצל רבי הלחישה הועילה, ורבי מברך ואומר שצריך לקרוא על הילד הזה: בטרם אצרך בבטן ידעתיך, ובטרם תצא מרחם הקדשתיך, כמו שנאמר אצל ירמיהו. והגמרא מספרת שבאמת יצא מזה רבי יוחנן. אחרי זה הגמרא מספרת אצל רבי חנינה שלא הועילה לחש, ורב חנינה קורא לו זור רשעים מרחם, ובאמת יצא אחד כזה שהתנהג ברשעות, קראו לו שבתאי הצרפירה, שהדין הוא שאסור לאצור פירות בארץ ישראל, אסור לשמר, והוא נהג שלא קדים. אז סיימנו כך מהר, אז הביאור הוא כזה, בשורה התחתונה יש הרבה פירושים שנאמרו. הרי זה קשה מאוד לבוא ולהגיד שיש מושג של בחירה אצל עובר, וחידוש לא קטן, על אף שהדרשנים רצו להוציא מזה שהרי מקובל שעד גיל 13 יש רק יצר הרע, אחרי זה יש יצר הטוב מצטרף. שאלו למה אין בזה חזוקה, שלוש שנים הוא נמצא שם, הוא בא לבית, אבל רצו להוכיח מהסוגיה שעוד לפני שהוא נולד יש בו גם יצר טוב. אבל פשטות הביאור הוא שזה תכונות שיש בבלד, זה לא הפשט הוא שבאמת יש פה רשע וצדיק, אלא תכונת הצדיק, מה פירוש? אין צדיק שנכשל בעבירה? אז אם צדיק נכשל בעבירה הוא הופך להיות רשע, ואם רשע עושה מעשה טוב אז הוא הופך להיות צדיק? זה רבלאי לא ככה. אבל תכונת הצדיק זה אדם שיכול להתגבר על מידותיו, אדם שמסוגל להתגבר על תאוותיו, אז הוא צדיק, הוא בפוטנציאל של צדקות. נכון? כל אדם יכול, אין צדיק בעצם שעשה טוב ולא יחטא. יש אחד כזה שהתכונות שלו, שהוא לא מסוגל להתגבר על מידותיו, על תכונותיו. זה לכאורה מה שנאמר פה. רבי בא ואומר שיש לו את התכונות של הצדיק, הוא מסוגל להתגבר. לעומת המקרה עם רבי חנינה שאין לו את זה, הוא לא מסוגל להתגבר על תאוותיו. להגיד שזה מספק מספיק לא אמרתי. אז ראיתי שמביאים, יש איזה ספר שיעורים של הרב אלישיב, אז הוא שם גם שואל את השאלה הזאת, והוא אומר שבלתי אפשרי לבוא ולומר שיש בחירה אצל אותו עובר ברחם. יותר מזה, הרי אמרנו שהשרציון מסתפק אם זה לפני 40 יום או אחרי 40 יום. נו, לפני 40 יום זה ודאי שום דבר, וגם אחרי 40 יום עד שמתחיל לפעול משהו זה עדיין שום דבר. אז הוא רוצה לומר שבאמת נזרקה בו, נצנסה בו רוח הקודש, רבי נצנסה בו רוח הקודש במאמר שלו, ובאמת נפק מיני רבי יוחנן. רב חנינה נצנסה בו רוח הקודש במאמר שלו, אבל גם אם הוא היה יוצא צדיק גמור זה לא היה סותר לדברים. מקובל בשם הגוהן שיש רמז לדבר, כתוב הרי להבדיל בין הטמא ובין הטהור, בין החיה הנאכלת ובין החיה אשר אינה נאכלת. אומר הגוהן, זה הפשט, בין הטמא ובין הטהור, ובין החיה היולדת המעוברת הנאכלת ובין המעוברת אשר אינה נאכלת. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, חולה מאכלים אותו על פי בקיאים. אז המשנה אומרת שאם יש לנו אדם שהוא חולה ואנחנו לא יודעים אם צריך לאכול או לא צריך, אז מביאים בקיאים, שני רופאים. אם שני רופאים מכריעים שהוא צריך לאכול, אז נותנים לו לאכול. ואם אין שם בקיאים, אומרת המשנה, מאכילים אותו על פי עצמו. אמר רב ינאי, חולה אומר צריך ורופא אומר אינו צריך. החולה בא ואומר לנו שהוא זקוק לאכול, הרופא אומר לנו שהוא יכול להסתדר גם בלי אוכל. אומר רב ינאי, הדין הוא הלכה, שומעים לחולה, מה היא טעמה? לב יודע מרת נפשו, אדם מכיר את מצבו. אז אם הוא אומר שהוא צריך לאכול אנחנו נותנים לאכול, אומרת אמרה פשיטה, יש פה נידון של פיקוח נפש. כלל בידינו, כל ספק של פיקוח נפש, אז לינן לכולה. אז אם החולה אומר צריך, שומעים לו. עונה הגמרא, מהו דתאים הרופא קים לצפי? הייתי אומר, תשמע, הרופא הוא בקיר, הוא מכיר. החולה יש לו נרבים, הוא לא מכיר מספיק. כמה שמלן לב יודע מרת נפשו. ואדם נאמן, שאם הוא אומר שהוא זקוק לאכול, זה מסתבר שאנחנו מדברים באותו אדם שיודע מה זה יום הכיפורים, והוא יודע את האיסור שבדבר, ואם הוא אומר לנו שהוא צריך לאכול, אז אפשר לסמוך עליו. אומר אביין הידין שני, רופא אומר צריך, חולה, ודאי. רופא אומר צריך וחולה אומר אינו צריך. הרופא אומר שהוא חייב לאכול, סכנה. החולה אומר אני יכול להסתדר בלי אוכל. ושוב, כשמדברים על רופא, מדברים על רופא שאומר תורה ומצוות. יהודי כזה שהוא בר סמכה. שכשאומר לנו לאכול זה אומר לנו שאני מכיר את ההלכה, ועם כל זה מצבו מחייב אכילה. הדין שומעים לרופא, מה היא טעמה? תון ואודן הקיטלי. שטות נכנסה בחולה. כי פעמים חולה יכול לחשוב שהוא באמת לא צריך לאכול, הוא גם לא אוכל. ואחרי זה יום כיפור הוא לא אוכל, וסוכות הוא מבלה בבית חולים. והרופא יודע, הרופא מכיר, והחולה לא נאמן. נא, למדנו אצלנו במשנה, חולה מאכילים אותו על פי בקיאים. מה שמע מהמשנה? על פי בקיאים אין, על פי עצמו לא. קושייה לדין הראשון של רב ינאי. רופא כן, חולה לא. רב ינאי אומר שסומכים על החולה. סומכים על החולה כי אנחנו אומרים לב יודע מרת נפשו. שאלה שנייה, על פי בקיאים אין, על פי בקיא אחד לא. מה שרב ינאי אמר בדין השני שמספיק רופא כנגד חולה, המשנה אומרת בקיאים, מינימום שתי רופאים ואתה מסתפק באחד. אומרת הגמרא אחא במאי עסקינן דאמר לא צריכנה. מדובר פה באופן שהחולה אומר אני לא צריך. אז זקוקים לרופאים. אומרת מהגמרא אבל זה לב פולי על פי בקיא. אבל המשנה אומרת בקיאים. רב ינאי אמר בקיא. אז לכאורה היה מספיק אחד והמשנה דורשת שניים. מתרצת הגמרא לא צריכה דאיקה אחרינה בהדי דאמר לא צריך. המשנה מדברת באופן שהחולה אומר אני לא צריך לאכול. בא רופא ומסייע אותו. רופא אומר כן, במצבו הוא יכול להזמוד את יום הכיפורים בלי לאכול. באים שתיים אחרים, אז מאכילים אותו על פי בקיאים. אם שתי רופאים יגידו שהוא צריך לאכול, אז זה ספק נפשות, ספק נפשות לאכל, ושומעים לרופאים. אומרת הם רק שיטה, ספק נפשות הוא וספק נפשות לאכל. בשביל זה אני צריך משנה? יש פה טרי כנגד טרי, טרי כנגד טרי, זה ספק. מצב של ספק לכולה. גם בלי המשנה אני יודע את זה. עונה הגמרא לא צריך הדעיקה טרי אחרינה בהדי. דאמרי לא צריך. מדובר באופן שהחולה, יש איתו עוד שני רופאים שאומרים כשיטתו שהוא לא צריך לאכול. וכנגד זה עומדים שתי רופאים אחרים ואומרים שהוא צריך לאכול. אז הייתי אומר... ואף על גב דאמר הספרה תרי כמאה ומאה כתרי. זאת אומרת, המקור להתחלת ההבנה זה שלוש כנגד שתיים. אומרת הגמרא, מה זה מעניין אותי? הרי אנחנו יודעים תמיד שתרי כמאה, והיינו בעדות, שתי עדים או מאה עדים זה היינו אח. הנמי לי לעניין עדות, אבל לעניין אומדנה. בתר דעות הזלינן, כל זה נכון בפרשת עדות. על פי שניים עדים יקום דבר, אז קט עדים... זה לא משנה מכמה הקט מורכבת. שתיים או עשר זה היינו אח. אבל כאן זה עניין של אומדנה, של שומה. ובשומה הולכים תמיד אחר הרוב, בתא רוב דעות. כמו שומה לבעל חוב וכדומה. והנמילי, ובכל זאת, מתי אני אומר שהולכים אחר רוב דעות? לעניין אומדנה דממונה. אם אני בא לעשות שומה ממונית, אז אני אומר שרוב דעות מכריע. אבל ספק נפשות הוא, וזה החידוש, שבספק נפשות, אפילו שזה עניין של אומדנה, אנחנו אומרים שהכרעת הרופאים, שתיים שאומרים שהוא צריך לאכול, סומכים על הרופאים כספק נפשות להקל, ונותנים לו לאכול ביום הכיפורים. שואל? למה? התשובה היא שהייתי חושב לבוא ולומר שאולי הולכים בתא רוב דעות. לא, רופא אחד כנגד שתיים, בוא מיד נראה. רופא אחד כנגד שתיים לא, כיוון ששתיים עדיפים על האחד. אבל שתיים ושתיים ועכשיו ריבוי דעות, אני נשאר ביחס של ספק נפשות ולהקל. זה לא אחת ההלכה. זה לא הכרעת ההלכה, אבל כרגע זה נכון, עוד מעט נראה את ההלכה. שואלת הגמרא בעמי דקתני סיפא, תראה את המשך המשנה. במשנה כתוב, ואם אין שם בקיעין, צריך לדעת גם מה זה בקיעין, זה לא סתם רופא. זה לא סתם רופא, זה רופא מומחה. יש לזה גם משמעות הלכתית. עוד פעם, אני רוצה לומר, הרי כל דבר כזה שלא נדע, אבל אם צריך להגיע לדבר כזה, אז ברור שצריך ללכת ולעשות שאלת חכם, מה יעשה כל אדם מגופה, אנחנו בכלל לא מדברים. אבל היה לי פעם כזה נידון, נראה, מחלוקת, אבל זה לא נמצא פה, זה בפידל. יש שני גרסאות בדבר, מעדים באישה, אבל זה הערה נכונה. כרגע אנחנו מדברים על הרופא, בהמשך נדבר על הרופא. לכאורה הרי בפקל אין שום הבדל. בפקל אין שום הבדל, מה אכפת לי אם זה רופא או רופא, אם היא מומחית, היא מומחית. אבל היה לי פעם כזה נידון, איזו שאלה של פיקוח נפש. ויצא לי לדבר עם הרב אלישיב. וזה היה כמעט על המקרה עצמו. זאת אומרת, אני באתי לשאול מה יהיה אם ייווצר המצב הזה. אז הוא אמר לי, שאם יש רופא שאומר, זה היה נידון לעשות ניתוח או לא לעשות ניתוח. בן אדם של פיקוח נפש. אז הוא אמר ככה, אם רוב רופאים אומרים לעשות ניתוח, אז צריך לעשות את הניתוח. עכשיו, מה זה נקרא רוב רופאים? אז הוא אמר שאם יש דוקטור ופרופסור, הפרופסור זה נקרא הרוב, לא הדוקטור. כי הרופא, ככל שהוא בקי יותר, הוא מוסמך יותר. והרבה פעמים יכול להיות שהדוקטור יחשוב דבר אחד, והפרופסור יותר מבין. תשובה מעניין, זאת אומרת, הגמרא אומרת רוב בקיעין. בקיעין זה לא סתם רופא, זה רופא שהוא בקי, שהוא מומחה. אומרת הגמרא, תסתכל את המשך המשנה, ועמי דקתן יפייף אבים, אין שם בקיעין מאכילים אותו על פי עצמו. זאת אומרת שהנידון מכלל ברישה, זה אמר צריך, מה היה המקרה? חולה אומר צריך. אם יש בקיעין, שומעים לרופא. אם אין בקיעין, שומעים לחולה. זה נגד רב ינאי. רב ינאי נגד משנה. רב ינאי אומר שאם יש רופא מול חולה, שומעים לחולה ולא לרופא. לב יודע מרת נפשו. עונה הגמרא חיסור המחפרה באחי קטנים. כך צריך לקרוא את המשנה. להוסיף לה. במה דברים אמורים? מתי אנחנו מאכילים על פי בקיעין? דאמר לו צריך אני. די. אם החולה בא ואומר לנו צריך אני, לא מעניין אותי רופא. ואז אנחנו באים ואומרים לב יודע מרת נפשו. ואני סומך על החולה ואני נותן לו לאכול. אם החולה אומר שהוא לא צריך, אז אני בא ואני אומר שמאכילים על פי בקיעין, שני רופאים. אבל אמר צריך אני. אין שם בקיעין רי, אל אחד. ואמר לא צריך, מאכילים אותו על פי עצמו. חידוש לא קטן. לפי פשט הגמרא כרגע, הגמרא מבינה, רופא מול חולה, לב יודע מרת נפשו. שתי רופאים מול חולה, שומעים לרופא, לא שומעים לחולה. ושומעים לרופאים. מה פירוש? לא, אבל אמר צריך אני, הוא רוצה לאכול. אם אין שם בקיעין טרי, אל אחד דאמר לא צריך מאכילים. אבל אם יהיה טרי, אז אנחנו נלך אחרי הרופאים. וזה מיד מר ברבשי אמר, מר ברבשי חולק. והלכה כמותו. כל היכה דאמר צריך אני, אפילו היא כמר דאמרי לא צריך לדידי שמינן. שנאמר לב יודע מרת נפשו. אם החולה אומר זה פיקוח נפש, אני לא יכול לעמוד בזה. יעמדו 100 רופאים ויגידו יכול, לא שומעים לרופא. שואלת הגמרא כנען, למדנו אצלנו במשנה, אם אין שם בקיעין, מאכילים אותו על פי עצמו. תעמא דלכא בקיעין, משמע איכא בקיעין לא. אז זה לא תואם את שיטת המשנה? על פניו במשנה כתוב שרק בגלל שאין בקיעין, לכן שומעים לחולה. אבל אם היה שם רופאים והם אומרים נגד החולה, אז אין סיבה של לב יודע מרת נפשו. מתרצת הגמרא אחי כאמר. במה דברים אמורים? מתי אני זקוק לבקיעין? דאמר לא צריך אני, כמו שאמרת. רק באופן שהחולה אומר לא רוצה לאכול. רופא אחד שיגיד צריך לאכול, לא שומעים לרופא. שניים שאומרים צריך, שומעים. אבל אמר צריך אני. אין שם בקיעין כלל, מה פירוש? זה כאילו שאין שם בקיעין. יכול להיות שם 100 בקיעין, אבל זה כאילו אין שם בקיעין כלל. ומאכילים אותו על פי עצמו, שנאמר לב יודע מרת נפשו. זה הפתרון הכי פשוט. כן. כי אם אתה מרגיש, אז אתה יודע יותר. כן, לא משנה. אם החולה מרגיש... לכן אמרתי קודם שצריך לעשות שאלת חכם. למה? כי לי זה קרה הפוך. אשתי הייתה בחודש התשיעי. הרופאה אמרה לה, חייבת לאכול ביום כיפור, עבירה עליי. כן, עבירה עליי. לא, לא, רופאה מאוד טובה, אבל לא שומרת אותה, מופקעת. מופקעת לחלוטין. אז אמרתי לה, זה יום כיפור, עליי העבירה. הלכתי לרב לשאול, עליי העבירה, זה מפחיד. הייתי בתחילת דרכי, לא ידעתי מה עושים. הרופא אמר ודאי שלא. הרב אמר ודאי שלא. כי מה פרוש? חודש שמיני, לכן אומר, למה שאלת חכם? זה מאוד אינדיבידואלי. א', תלוי מי האישה. עכשיו, חודש שמיני זה סכנה לעובר. בסכנה, לטמן זה פליג, זה לא הנידון של זמר. משתדלים לא. אבל אומרים, אם יהיה מצב כזה וכזה, שיעורים, לפעמים כדי להרגיע, אז הרב יגיד לך, תשמע, אתה תבוא הביתה ותגיד, שאם את רוצה צריך לשתות בשיעורים. אבל את יכולה גם לא, איך שאת מבינה? ואם אין ברירה, את יכולה לשתות גם הרבה, והרבה פעמים זה מה שנקרא פת בפלו. אבל חודת שהיא, מה יכול לקרות? שהאישה תלת, נו, זה שאין בבנטו. זאת אומרת, זה לא טיינה. אז לכן, זה החלק שלי, אפי שאלת חכם. זאת אומרת, הרופא זה צריך להיות רופא, אבל מאידך, רופא שהוא שומר תורה ומצוות. אז ברור שסומכים עליו, ועל זה מובא בתף ריש י"ח, מביא המחבר. אני לא רוצה את ההלכה, כי באמת להלכה, כי אפי שאלת חכם. ואומנם זה דין חולה ביום הכיפורים, ויש פה 10 סעיפים, אני קורא את ההתחלה, אבל לא בשביל זה אני מביא את זה. חולה שצריך לאכול, אם יש שם רופא בקיא, אפילו הוא עובד כוכבים, וזה כן חידוש על הסוגיה, זה לא דווקא רופא ישראל, אפילו רופא עובד כוכבים, שאומר אם לא יאכילו אותו, אפשר שיכבד עליו החולי ויסתכן, מאכילים אותו על פיו. ואין צריך לומר שמא ימות, אז אפילו אם החולה אומר אין צריך, שומעים לרופא. ואם החולה אומר צריך אני, ואם החולה אומר צריך אני, אפילו 100 רופאים אומרים אין צריך, שומעים לחולה. זה מר ברבשי. אני רוצה לקרוא פה משפט אחד של המשנה ברורה, שזה באמת, אני חושב, החלק העיקרי. בתחילת השורות הרחבות הוא אומר כך, כתבו הפוסקים, אם החולה רוצה להחמיר אחר שצריך לכך, זאת אומרת, הרופא, החולה בא ואומר, הוא הרי יותר חכם. בדרך כלל אדם, כל אדם יש לו את הרגישים של קשה לו, כל החיים הוא צם, אני עכשיו פתאום לא יסום. עליו נאמר, אך את דמכם לנפשותיכם את ראש. הפשט הוא שאם חס ושלום הוא יגיע לסכנה, שלא יחשוב שהוא מסר נפשו על קידוש השם, ולא יחשוב שהוא עשה מעשה גדול, אלא הוא עשה מעשה שיתבעו אותו על זה, כי הוא סיכן את עצמו. זאת אומרת, עד כמה שהרופא הכריע שצריך לאכול, אז לא יהיה חכם שיגיד למדתי בדף היומי, אלא הפשט הוא שהוא מקיים ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. זה מצוות עשה שאחר לא יכול לקיים. אומרת המשנה, מי שאחזו בולמוס, אחזו בולמוס, רש"י מבין, חולי האוחז מחמת רעבון והתוצאות שלו עיניו כהות והוא מסוכן למות, וכשמריתו חוברת בידוע שנתרפא. זה הסימנים של המחלה. תוקף אותו איזה רעבון אדיר עד כדי כך שהוא מערפל חושים, הוא לא רואה. איך אתה יודע שזה עבר לו? כשהוא מתחיל לראות. מאכילים אותו אפילו דברים טמאים עד שיעורו עיניו. זה מסוכן, זה פיקוח נפש. נותנים לו לאכול כל מה שיש, אפילו דברים טמאים. מי שנשכו כלב שוטה, הגמרא תסביר מהו כלב שוטה, איך הוא נוצר, מה הסימנים שלו. אין מאכילים אותו מחצר כבד שלו. הפרעפת של הכלב, אם נותנים לאכול כשהכלב נושך, זה מועיל. מה? אז תשמע מה שקורה פה. לאכול את הפרעפת שלו. אומר רש"י, אנחנו מדברים, זה מה יתרקיך? אומר רש"י, למה אנחנו לא נותנים לו לאכול? ואף על פי שנוהגים הרופאים ברפואה זו, נלך לרופא, תשמע כזה דבר. אינה רפואה גמורה להתיר לו איסור בהמת מאה על כך. הרמב״ם מביא אותו אפסות אופסות יום טוב, משתמש בלשון עוד יותר קיצונית. אנחנו יכולים לסיים רפואה אלטרנטיבית. מה שההלכה מתירה לעשות כל דבר זה ברפואה שספר הרפואות כותב על זה שזה רפואה שמועילה. אבל רפואה אלטרנטיבית, נכון שיש אנשים שזה עזר להם, גם פה יש רופאים שנותנים את זה, זה לא מספיק סיבה כדי להתיר לבוא ולאכול בהמת מאה. לעומת זה, ורב מתיה בן חרש מתיר, הוא אוכל שזה רפואה גמורה. אם זה רפואה גמורה זה מותר ביום הכיפורי, זאת אומרת הוא עדין כל השנה, כן? אין לי בעיה של בהמת מאה. ועוד אמר רב מתיה בן חרש, החושש בגרונו, יש פה כמה לשונות, גרונו, חמיכיו, יש לשון אחר שיניו, אבל זו אותה מחלה. זו מחלה שמתחילה בחניכיים, מתפשטת לשיניים ויורדת לגרון, וזה מביא את האדם לסכנה. מטילים לו סם בתוך פיו בשבת, למה? לפני שהוא ספק נפשות, וכל ספק נפשות דוחה את השבת. פיקוח נפש, פיקוח נפש, היית אומר מה? מחלה בחניכיים, כן? מחלה בחניכיים עלולה להביא לפיקוח נפש, אז הוא צריך לנעוד כל מה שצריך לעבוד, ואפילו בשבת. מי שנפלה עליו מפולת, הגמרא תרחיב לנו את הדין. כרגע אנחנו מדברים פשט משנה. אנחנו יודעים שהיה אדם בבית, אנחנו לא יודעים אם הוא יצא מהבית, אנחנו לא יודעים אם זה ישראל, אנחנו יודעים דבר אחד, שאדם היה בבית, ואנחנו יודעים שעכשיו הבית נפל. ספק הוא שם, ספק אינו שם. ספק חי, ספק מת, הרי מותר לפקח את הגל להציל חיים. כבוד המת, אין אצלו פיקוח, אין אצלו דין שמחללים את השבת. ספק הוא תספק ישראל, כמובן לא דיברנו במלחמה וכו', זה ברור שצריך לי... אנחנו מדברים באופן מקווה שאין כאן שום בעיה שהוא יעמוד עד מוצאי שבת. ספק הוא תספק ישראל, שעל ישראל מחללים על קוטילו, מפקחים עליו את הגל. ספק נפשות. מצאו חי, הגיעו אל הבן אדם, רואים שיש לו דופק, הוא מדבר, וזה ישראל, מפקחים. ואם מת, אם הצעת שם האדם מת, אז מניחים עד מותאי שבת, ואז ימשיכו את החפירות. תנו רבנה, ממי היו יודעים שהאירו עיניו? שאלה מאוד לא ברורה, אז האחרונים מסבירים ששאלת הגמרא, בדרך כלל כנראה אותו אדם שאוחז אותו בולמוס, מכניסים אותו גם לחדר חשוך. אז גם אדם בריא לא רואה בחדר חשוך, עד שיאורו עיניו. מה הוא יכול לראות? הוא לא רואה כלום. אומרת הגמרא, אומר טוב, מיד, מי שיבחין בין טוב לרע, שהוא יודע להבחין בטעם המאכל. אמר הבאי הוא בטעם, זאת אומרת, זה לא שסתם הוא רואה, אלא הוא מרגיש בטעם, כי מי שאחזו בולמוס לא מרגיש כלום. ברגע שהוא יותר יכול להבחין, סימן שהוא יצא מזה. תנו רבנם, מי שאחזו בולמוס מאכינים אותו הקל הקל. זאת אומרת, יש בפנינו כמה איסורים, אז תיקח את האיסור הפחות, וזה תיתן לו, לא עזר. אלא את האיסור החמור יותר. מביאה הברית הדוגמה, תבל ונבלה. יש בפנינו פירות תבל, אין אפשרות לאסר אותם, אין זמן, אי אפשר לאסר. אכילת פירות תבל ניתה בידי שמיים. נבלה, לב, יש על זה מלכות, זה לא חמור כמו תבל. מאכילים אותו נבלה. תבל בשביעית, תבל ניתה בידי שמיים שביעית, מותר לאכול פירות שביעית. אז מדובר לאחר זמן הביאור. לאחר זמן הביאור זה ביטול מצוות עשה, כי יש דין לבוא ולבאר ולהביאר. ברור שמאכינים אותו שביעית. המעניין מה יהיה בתבל ותרומה. תבל זה מיטה בידי שמיים, תרומה זה מיטה בידי שמיים. מה עושים בכזה מקרה? אומרת הגמרא תנאי, זה מחלוקת תנאים, דתניא. מאכילים אותו תבל ואין מאכילים אותו תרומה. בן תימא אומר תרומה ולא תבל, מחלוקת תנא קמא ובן תימא. תנא קמא אומר תבל עדיף להאכיל מאשר להפריש את הפירות ולתת לו את התרומה. בן תימא אומר עדיף תרומה ולא תבל. אמר רבא, היכא דאפשר בחולין, וכולם לא פליגי דמתקנין עלי ומסכין עלי. אם יש מצב שאני יכול לאפר את הפירות והוא יכול להסתפק בחלק החולין, אז אין שאלה תבל או תרומה, ודאי שנותנים לו את החולין. כי פליגי בדלא אפשר בחולין. יש לפנינו ארבע שזיפים. תעצר אותם. הבולמוס הזה הוא צריך לאכול את הכל. זאת אומרת, אז השאלה היא מה? להשאיר את זה במצב של טבל ולהכין אותו טבל, או להפריש ולתת לו חולין ותרומה? מר סבר, בלתיימה אומר, טבל חמור, עדיף לעצר ולתת לו תרומה. ומר סבר, תנקם, התרומה חמורה, אז עדיף להשאיר את זה במצב של הטבל, ולהכין אותו טבלים. מבאר את הגמרא. מר סבר, מה בלתיימה סובר, טבל חמור, למה? אבל תרומה חזיה לכהן. טבל, אין אדם בעולם שיכול לאכול. אז זה חמור יותר. תרומה היא נאכלת לכהנים. זאת אומרת שיש לה צד יותר קל מטבל. זה איסור בכל, וזה איסור שקיים רק בחלק. ומר סבר, תנתם התרומה חמורה, אבל טבל אפשר לתיקוני. כי תרומה אי אפשר לשנות אותה. טבל אפשר לתקן. אז המעמד השורשי שלו, שהטבל קל מן התרומה. כך לומדת הגמרא. שואלת הגמרא, אפשר בחולין? כשהתארה בבא ואומר חידוש גדול, אם היה אפשר לתת לו חולין, אז לא נותנים לו לא טבל ולא תרומה. באמת, חידשת. מה חשבתי שאם אני יכול לתת לו היתר, אז אני פונה לאיסור? מדרשת הגמרא לא צריכה בשבת. ולרגע אנחנו פורשים מהמושג תרומה. אנחנו עומדים בשבת, יש לנו מצד אחד איסור לתקן פירות בשבת. מצד שני יש לנו טבל, מה עדיף? לעבור על תיקון הפרי או לתת לו טבל? עוברת הגמרא, ועל זה החידוש, אומר רבא שאם אפשר לתת לו חולין, דיינו לתקן את הפירות בשבת, אז עדיף לעבור על תיקון הפירות מאשר לתת לו טבל. אומרת הגמרא, באמת חידוש, בשבת נמי פשיטה טלטול מדרבנני. אז רגע, לא נתייחס למושג טלטול מדרבנן, כי רגל פה בגיל הנשא כבר כותב ש... הוא לא יודע על מה מדובר. איזה טלטול? אומנם יש כל מיני יישובים, אבל אנחנו מדברים עכשיו, באה הגמרא ושואלת, מה הבעיה לתקן פירות בשבת? מה הבעיה לעצר בשבת? זה רמי דרבנן. כשאם תתיר לו לתקן פירות, מחר הוא יתקן כלים, ותקלים זה איסור דאורייתא. אז יש לך פה שאלה של טבל דאורייתא, או איזה תיקון כלי, זה רמי דרבנן. אני צריך את רבא בשביל זה. ברור שאני מעדיף לעבור על הדרבנן, ולא לעבור על הדאורייתא. מתרץ את הגמרא במאי עסקינן בעתיד שאינו נקוב, שגם הטבל הוא מדרבנן. נכון שיכולנו לדבר גם בזמן הזה שיכול להיות שהכל זה דרבנן, שניהם תרומה. לא, גם התרומה תהיה דרבנן, כי ברגע שהטבל הוא דרבנן אז כל המעשר, כן, שם לא, שם התרומה וטבל דאורייתא. רב הבא ומציג את הדבר, מה יקרה במקרה שנעמוד? לא, רב הבא צודק, אבל רבא בא ואומר דבר כזה. מה אני אומר? שאם יש לי אופציה להעמיד, נכון, אז עכשיו יש לי, לא לא לא, הוא עושה, זה כאילו הקדמה, איך זה אפשר שמה ונידון דורייתא, רק איך אופציה אפשר? מה יש לי מצד אחד אפשרות לעבור על אכילת טבל מדרבנן, או לתקן את הפירות שזה בעיה דרבנן, מה עדיף לעשות? אז על זה בא רבא ואומר, אפשר בחולין. זאת אומרת, שאני מעדיף לתקן את הפרי ולא לתת לו טבל מדרבנן. על פניו למה? כי אם תתאים לו טבל דרבנן, מחר הוא עלול לעבור על טבל דאורייתא. אז אני מעדיף שנעבור על האיסור הזה של דרבנן, של תיקון הפירות. אומרת הגמרא, מר סבר בינתיים הטבל חמור, ומר סבר תרומה חמורה. אז יש כאלה שבכלל לא גורסים את השורה הזאת בגמרא. אם כן גורסים את זה, אבל הגמרא אומרת, ואז מה יהיה הנידון? טבל דרבנן ותרומה דרבנן, כן. ואז אנחנו נאמר אחד אוכל שטבל דרבנן ואחד אומר תרומה דרבנן. אומרת הגמרא, לאמא תנאי, לכאורה הדין הזה של רבא הוא מחלוקת תנאים, דתניא. מי שנשכו נחש, דיינו, רבא בא ואומר שאם יש בפניי אפשרות לתת לו לאכול טבל דרבנן או לתקן מדרבנן, עדיף לתקן מדרבנן. מי שנשכו נחש, מסוכן, עומד למות, פיקוח נפש, קוראים לו רופא ממקום למקום, אפילו מחוץ לתחום, ומקרים לו את התרנגולת. היו שמים את התרנגולת על המקום הנשיכה, וזה היה מועיל להוציא את הערב. אז אנחנו רואים מותר לעבור על נטילת נשמה, איסור דאורייתא. וגודבים לו את הקרישים, חותכים, קוצרים, ומאכילים אותו, ואין צריך להפר דברי רבי. אבל עכשיו קצרת את הקרישים, אז יש פה ירקות, זה רבנן. מה לעשות? לתת לו טבל זה רבנן? או לאפר את זה? לא צריך לאפר. אבל עזר ברבי שמעון אומר, לא יאכל עד שיאפר. לכאורה, מימה, הבלזר ברבי שמעוני, זה לא רבי. על פניו המשנה שלנו, הדין של רבא, זה דווקא לי בדי רבי עזר ברבי שמעון, שאומר שעדיף לי לתקן את הפרי ולא לאכול טבל מדי רבנן. זה ירק. ירק, רק בגלל שזה ירק. טבל מדי רבנן. אומרת הגמרא, אפילו תאים הרבי. עד כאן לא כמה רביעתם לגבי קרישים, שאין צריך לאסר, אלא לעניין מאסר ירק דרבנן. אבל במאסר דגן, דטבל דאורייתא הוא אפילו רבי מודד, ישרית לבעשית שאינו נקוב, עתי למיכל בעשית שהוא נקוב. אומרת הגמרא ככה, תראה, המחלוקת של רבי עזר ורבי מדברת באופן שיש מצב לטבל דאורייתא. מדובר פה בעציץ שאינו נקוב, ודרבנן. אבל אם אותו תבועה תופיע לנו בעציץ נקוב, זה כבר דאורייתא. שם אם אני אתיר טבל דרבנן, מחר יעשו טבל דאורייתא. אבל אצלנו שכל הנידון דרבנן, אין ירק, אין קרישים, שיהיה מצב שזה יגיע למאסר דאורייתא. לעולם זה דרבנן. במקום שזה לעולם דרבנן, אז אנחנו באים ומעדיפים לתת לו דבר מתוקן, זאת אומרת, לתת לו לאכול בלי תיקון, מאשר לבוא ולתקן. זה יהיה פשטות הסוגיה. נזכיר בקצרה, יש פה בראש, בסימן י' ד', אנחנו עכשיו לא הולכים להרחיב את הדיבור, לעורר את הלבבות. הראש מביא שאלה ששאלו את הרייבד, סימן י' ד', אבל השאלה הזאת היא עברה, רייבד, רם, כל הראשונים מדברים על זה. מה קורה? יש לנו חולה מסוכן בשבת, בא רופא ואומר, צריך לתת לו בשר כדי להברות אותו. חייב בשר. אני יכול להציג את השאלה משני בחינות. אופציה א', יש בפנינו בהמה. אני יכול לשחוט את הבהמה, ואז אני השוחט עובר על איסור דאורייתא, איסור שיש בו סקילה. אני יכול לתת לגוי להרוק את הבהמה, אין שחיטה בגוי. לתת לו לנחור את הבהמה, מה יקרה שהחולה יאכל נבלה? נבלה זה רק לב. קודם הגמרא אמרה לנו שכשעומד לנו נבלה מול תבל, נבלה זה לב, תבל זה ניתה בידי שמיים, אז אני יודע שעדיף לתת לו נבלה. כאן לכאורה יש לי את אותו מערכת שיקולים. אז מה? אבל הוא חולה. אותי מעניין, אז אני אתמתם שלא, יש פה איפור דאורייתא. על דבר סבולי כזה, בגלל איזה דבר סבולי אני יכול לשנות ולעבור על איסור חמור? זה השאלה ששאלו את הרייבן. והוא מביא בשם יש אומרים שוודאי לתת לו נבלה. נבלה זה איסור הקל, שחיטה זה איסור החמור, צריך לתת לו נבלה. הראש, הרן ועוד ראשונים נקטו בתור דבר פשוט שאנחנו נשחוט לו בהמה ולא ניתן לו נבלה. השאלה עכשיו למה? אז פה נאמרו כמה וכמה אופנים. חלק מהראשונים נוקטים, מכיוון שהרי שבת, השאלה היא הותרה או תחויה. זאת אומרת, אם שבת הותרה אצל פיקוח נפש, אין לנו שאלות. אז אין שבת, כשעומד פיקוח נפש אין שבת. וגם אם שבת תחויה, אז חלק מהראשונים רוצים להשתמש בלשון הזה. הרי מה היה קורה למשל ביום טוב? לצורך פי אוכל נפש מותר? בשבת. אחרי שיהיה לי את הנבלה בפניי, להפסיק לו עצים מותר. זה גם דאורייתא. כל מה שצריך כדי לבשל מותר. אז מכיוון שדחיתי את השבת בפני החולה, אז אני מעדיף לתת לו שחוטה. מעניין, יש דבור אחד שמביאים, שבנבלה יש לי חשש שהחולה יגיד שהוא לא רוצה לאכול את זה. ככה נפשו בנבלה. אז עדיף לי מלכתחילה לבוא עם שחוטה ולא לקחת סיכון שהחולה לא ירצה את זה. הרן אומר סברה כזאת, אני רוצה את הרן. הרן אומר טענה כזאת, בנבלה כל כזית וכזית הוא עובר איסור, בשחיטה יש רק איסור אחד. נכון שפה זה נכנס, הרי אני עובר את האיסור, לא החולה. אז מתי עומדים לאדם חטא כדי שיזכה חברך? זה לא טענה, כי מול פיקוח נפש אין טענה של אדרבה, מצווה בגדול, כך שזה לא טענה אצלנו. אז זה הרעיון שאומר הרן, ואני מעדיף את הבשר שחוטה כי זה איסור אחד, בנבלה כל כזית וכזית. לאור זה, למשנה למלך יש ספר שנקרא פרשת דרכים, וכאן נעצור בפרשת דרכים. אבל הוא שואל שאלה כזאת, אם ככה הגמרא מביאה נידון, מה יהיה אם יש לי תרומה ויש לי תבל? הגמרא מביאה מחלוקת תנאים, אחד אומר תבל חמור, אחד אומר תרומה תמת. מה זה תרומה? יש בפנינו פירות, אם אני מאסר את הפירות אז יש בפנינו 90% חולים ו-10% תרומה. מה טוען עכשיו הרג? שכשיש לי הרבה לבין מול איסור אחד, אז אני מעדיף מה פחות לעבור על איסורים. אם אני אתן לו לאכול את הטבל כל כדאי וכדאי זה איסור, נכון, נבלה יותר חמורה. אבל אם אני אתן לו, זאת אומרת, תרומה יותר חמורה. אבל אם אני אעשה תרומה, אז 90% זה בעשר, רק 10% זה באיסור. ודאי שהייתי צריך להעדיף את האב. לא, 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 לא זה המקרה. לא, לא, לא. זה חקירה, מי אמר שזה ככה? יש ספר שנקרא עת בן דאורייתא, שם הוא חוקר את השאלה שלך, זה מאוד לא פשוט, אבל הוא מביא צד כזה, שם הוא דן מה ההגדרה של פירות תבל, האם תבל זה דבר העומד בפנות או תבל, או שתבל זה חולים ותרומה מעורבים זה בזה. אני בהפרשה מברר מה החלק תרומה ומה החלק החולים. חקירה מאוד מעניינת, מאוד מעריך בזה, אבל פשטות הסוגיה לא משהו. אתם אומרים חידוש שלא חשבתי, אתם רוצים לומר שמדובר שיש פה רק תרומה, פשטות הסוגיה לא היה משהו ככה. תראה, רש"י אומר ככה, זה לא אפשר בחולין, שורה שלישית מלמטה מהרחבות, אלא אם כן אוכל את כולו, וכאמר מאכינים אותו הטבל כמו שהוא ולא יפרישו מתרומתו. לא, זה מין תדה פשיטה, מה קורה פה? לא, סליחה, יש לי פה, בואו נגיד אפילו במקרה שלכם, יש לי 100% תרומה עם 100% תבל, שמה שלה לתת לו את התרומה או את התבל, בואו נעשה הפרשה בתבל, עכשיו יהיה פה 90% חולין ו-10% תרומה ויהיה פה פחות איסורים. זה השאלה שלי, הרי תבל קיים פה, אז בואו נתקן את התבל, גם אם נאמר שהצד השני שעומד זה רק תרומה, עדיין יש לי מקום לתקן. טוב, וכאן כבר העריכו מאוד בדברים, שזה נודע ביהודה בהרחבה רבה, אבל זה עיקרון הדברים. אומרת הגמרא, תנו רבנן, מי שאחזו בולמוס מאכילים, אמרנו במשנה, אדם שתוקף אותו רעבון בצורה כזאת שהוא לא מסוגל לראות, מאכילים אותו דבש וכל מיני מתיקה, שהדבש וכל מיני מתיקה מאירים מאור ענב של אדם, ואף על פי שאין ראיה לדבר, זכר לדבר, זה אמרת קודם. כתוב אצל יהונתן בן שאול, אחרי ששאול אמר שיש חרם על מי שיוכל, מה הוא עושה? הוא תובל את החרב שלו שם בדבש ותואם מהדבש, והוא אומר ראונה כי אורו עיניי כי טעמתי מהדבש הזה. אז הנה אתה רואה זכר לדבר. שואלת הגמרא, מה אף על פי שאין ראיה לדבר, יש לך ראיה יותר טובה מזאת? פסוק מפורש שאורו עיניו. אומרת הגמרא, לא, דהתם לב בולמוס אחזי, שם הוא סתם היה ראה, לא היה לו בולמוס. מי אומר? אולי באמת היה לו בולמוס. אומרת הגמרא, אמר הבית, לא שנו אלא לאחר אכילה. מתי מועיל הדבש, מתי מועיל המיני מתיקה בבולמוס? אם הוא אוכל ולוקח מתוק, אבל קודם אכילה מגרגרים. אם הוא ישר יאכל מהמתוק, אבעד רבה, מתחזק אצלו הרעבון. דכתיב, כתוב אחרי המלחמה עם פלישתים, וימצאו איש מצרי בשדה, ויקחו אותו אל דוד, ויתנו לו לחם ויוכל, וישקו מים, אז ויתנו לו פלח גבלה ושני צימוקים ויוכל, ותשב רוחו אליו, כי לא אכל לחם ולא שתה מים, 3 ימים ו3 לילות. אז הנה אתה רואה שקודם צריך להכיל אותו אוכל, רק אחרי זה מיני נתיקה. אומר המהרש"א, זה הייתה הראיה של הגמרא זכר. שם מה כתוב אצל יונתן? הוא לוקח את הדבש ואור הוא עיניו. אם הוא היה במצב של אחזו בולמוס, אז היה צריך עד רבה לקלקל. אם אתה רואה שזה הועיל לו, אז אולי, אז זה לא ראיה, אבל זכר מצאנו בדבר. אמר רב נחמן, אמר שמואל, מי שאחזו בולמוס, מאכילים אותו עליה בדבש. עליה זה החלק השומני שבכבש. רבון עברי דרב יהושע אמר, מספיק אפילו סולת נקייה בדבש, מאכל חיטים. הפאפה אמר אפילו קמחה דסארי ודיב שגם זה מועיל. אמר רבי יוחנן, פעם אחת אכבני בולמוס ורצתי למזרחה של תאנה, מסביר רשי למעלה בצד שמאל, שהשמש מכה שם מן הבוקר עד חצות היום, והשמש ממתקת את הפרי, וקיימתי בעצמי, החכמה תחיה בעליה. אם לא הייתי לומד, לא הייתי יודע איך להציל את עצמי, הייתי מסתכן, אבל הצלתי את עצמי. דתני רב יוסף, הרוצה לטעום טעם תאנה יפר, יפנה למזרחה, שנאמר, כתוב בברכה של בני יוסף, וממגד, מגד זה לשון מעדנים, תבורות שמש. הברכה של הארץ שלהם, זה שיש להם שם מיני מתיקה מכוח השמש. שואל הרשש, למה אתה לא מדבר על הפירות שבצד מערב, שמהצהריים עד הלילה מכה בהם השמש? ולמה לא על הפירות שבדרום? בקיץ, רוב הזמן השמש נמצאת בדרום, עולה במזרח, עולה לדרום, שוקעת בצפון, במערב. בחורף לא. אני חושב שבקיץ, בזמן הארוך, לא? טוב. טעון בדיקה. אני חושב, ואתה אומר, לא נורא. מתי שזה בדרום, אז לכאורה, אז אומר הרשש, אולי אפשר לומר שאז הרוחות הן רוחות קשות. אז ממילא אין לזה את השבח של הפרי כמו בבוקר. ולכן בצד המזרחי זה המעולה ביותר. רבי יהודה ורבי יוסי אבי כאב זה באורחה. אחבי בולמוס לרבי יהודה. תפס אותו בולמוס. קפחי לרועה. אז הוא קפה. היכה את הרועה, קפה אותו, ונתן ממנו את הכיכר. אחלי לריסה, ואכל את הכיכר של, של הרועה. זה סוגיה, אנחנו לא מתעכבים על זה אפילו דקה. אבל זה סוגיה לא פשוטה, כיוון שיש לנו סוגיה בגמרא, אם אומרים לאדם שהוא יכול להציל את עצמו בממון חברו, או הוא בא ולוקח ממון חברו. בכל אופן, אמר לרבי יוסי, קיפחת את הרועה, הרי מה עשית, הפסדת אותו. כמעט ולמטה, כשהגיעו לעיר אך זה בולמוס לרבי יוסי, העדרו, החזירו אותו בלגי וצי, כל בני העיר הקיפו אותו בלוגים של דבש, כערות של תבשילים, וככה הוא ניצל. אמר לרב יהודה, אני קיפחתי את הרועה, ואתה קיפחת את העיר כולה. אז מה פה זה גן ילדים? אמרת לי, אמרתי לך, אולי, אולי המסר הוא מאוד חד. אין דנים את האדם עד שתגיע למקומות. אל תדון אותי. מה אתה, אתה קיפחת את, אתה יודע מה זה בולמוס? אתה לא יודע מה זה. עברת את זה, קיפחת את כל העיר. וטוב, ושוב, רב מאיר ורב יהודה ורב יוסי וכאב זה באורך, הלכו בדרך. רב מאיר ודייק בשמה, רב מאיר היה מקפיד לברר שמות, ועל פי השם מונח התכונות של האדם. רב יהודה ורב יוסי לא עבד דייקי בשמה. כמעט אולי הוא דוחתה, הגיעו לאיזה עיר, באו שפיד, החיצו מקום להתחתן. יגיבו לו, נתנו להם אכסניה. אמרו לו, מה שמך? שואלים את בעל האכסניה, מה השם? אמר לו, כידור. אמר רב מאיר, שמה מן האדם רשאו, שנאמר, כידור תהפוכות אמה, בנים לא אמון בן. רבי יהודה ורבי יוסי השלימו לפיסאים. ערב שבת אומר רשי היה, אז רבי יהודה ורבי יוסי הפקידו את הארנק שלהם אצלו. רב מאיר לא אשלים לקיסאי. רב מאיר, כידור תהפוכות הם, הבנים לא אמון בן, לא נותן לו את הארנק. אז הלך רב מאיר, עוטווי בקברי דאבו, יש גרסה, ביקדי, דהיינו, שם את הארנק בתוך קד, וקבר את זה בחצר, היה שם איזה קבר, במקרה זה היה אבא של בעל הבית. התחבי לי בחלמה, נגלה אבא של הבעל הבית לבעל הבית, ואומר לו, תא שקיל כיסא דמן אחרי שדרי גדרה, בוא בוא תצא החוצה, יש ארנק אצלי ליד הראש, קח את זה. למחר, אמר לו, הכי התחזי לי בחלמה, ידע שיש לו חכמים, שם סיפר להם, תראו מה חלמתי בלילה, אבא שלי אומר לי שיש לו ארנק ליד הראש. אמר לו, אומר לו רב מאיר, חלמה זה בישים שהלך בו ממשה. מתי חלמת את זה? ליל שבת. ליל שבת החלומות אין להם שום ממשות. אין לך מה לחפש. עזל רב מאיר, ישב רב מאיר שם בקבר, ונטרי כולי יוימה. והייתם, מוצאי שבת מביא את זה. מביא את זה, חמד בקבר. במוצאי שבת, למחר, אמרו לו, הבלן כיסא. אומרים לו, רבי דבר רבי, תיתן ארנק. אמר לו, לא היו דברים מעולם. אמרו להם, לרב מאיר, אמר לו רב מאיר, אמר לו, דייקתו בשמה. אתם לא יודעים שמדובר על כידור, בנים לא אמון בהם, איך נתתם לו ארנק? אמרו לי, אמרי לא אמרת לנו, אז למה לא אמרת לנו? אמרנו, אימור דאמרי, הנחה ששה, אחזוקי מיאמרי. אני אומר ששמות זה יכול לגלות. זה לא אומר בוודאות שמדובר פה בגנב. משכו ועילו לחנות, אומר המרשה, אלו אותו למקום ששותים יין, בתקווה שנכנס יין יצא סוד. חזו תלפכי אפמי, ואז כשמגיעים למקום, יושבים איתו, רואים שיש לו עדשים על השפם. זאת אומרת שבארוחת צהריים אכלו עדשים. עזו ויעיבו סימנה לדביתו, ושקלו לכיסאיו ועיתו. באו לאשתו ואמרו לו, בעל הבית שלח אותנו שתביא לנו את הארנק. והוא אמר שעם סימן, הבוקר אכלתם עדשים. עזל איו, חזר הביתה, שמע את המעשה, וקק להילאית אתה, הרג אותה. היינו דתניא, מים ראשונים הכינו בשר חזיר, מים אחרונים הרגו את הנפש, מיד נחזור, ולבסוף ודי כבשמה. מכאן ואילך הם כבר דקדקו בשם, כמעט אולי ביתה דשמי בלה לא היינו לגבי. אמרי נשמע מן הרשע, הוא דכתיב ואמר לבלה נעופים, אז זה אדם שמתאפק בניעוף, לא מתאפקים איתו. מה היה המקרה שם? מים ראשונים, רשי מביא שהיה פונדק של ישראל, שאם היה נכנס לשם יהודי, נוטל ידיים, היה מגיש לו בפר שחוטה. אם היה מגיע אדם ולא נוטל ידיים, יושב לאכול פת, כנראה הוא גוי, נותן לו בשר חזיר. תעמדו על זה מפרשים, אסור להתאפק בחזיר, אסור להתפרנס מזה. אבל יש רוצים לומר בכסף מביא שהוא באמת נהג שלא כהוגן. יש רוצים לומר שזה היה זמן של שמד. ממילא זה היה סכנה. אז הוא התחבא, לא רצה שידעו שהוא יהודי, אז הוא הגיש בשר חזיר. וליהודים הוא היה נותן בשר שחוטה. אחרי זה, הוא בן אדם בא והתברר שהוא יהודי. מים ראשונים, איך אילו, היית נותן ידיים. מים אחרונים זה הסיפור שלנו. באופן נורמל, אדם שעושה מים אחרונים שוטף את הפנים, אז מוריד את שעריות האוכל. הוא לא עשה מים אחרונים, לא קינח, אז ממילא זה גרם שהרג את אשתו.